שלום, וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של דלק קידוחים, אבנר וקבוצת דלק בנושא הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הגישו לספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום רביעי, 24 בדצמבר 2014. לפני שאני מעביר את השיחה לגברת דינה וינצ'ה, מתאמת קשרי משקיעים בקבוצת דלק, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו בשיחה, ייתכן שיוזכרו נתונים ו/או תוצאות אשר אינם תחזיות עתידיות, הערכות, אומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינן בשליטתן של החברה ו/או השותפויות שלה, והשותפויות בלבד. תוצאותיה של החברה והשותפויות עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה והשותפויות ובדיווחיהן לרשויות. שיחת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים, התקופתיים והרבעוניים האחרונים של השותפויות ושל החברה, בהם נכלל המידע המלא אודות השותפויות והחברה. לפי העניין, לרבות מידע הנחשב מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת לגברת דינה וינצ'ה. גברת וינצ'ה, בבקשה.
תודה רבה. בוקר טוב לכולם ותודה שהצטרפתם לשיחת הוועידה בנושא החלטת הממונה על הגבלים העסקיים. נמצאים איתנו היום מר גבי לסקי, יושב ראש דירקטוריון קבוצת דלק, מר אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק, מר גדעון תדמור, יושב ראש דירקטוריון דלק קידוחים ומנכ"ל אבנר, מר יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים, מר יוסי גבורה, משנה למנכ"ל של חברות הגז, גברת עירית שדר צביאס, היועצת המשפטית של חברות הגז. אסי יפתח, בהמשך גדעון ייתן את הסקירה האסטרטגית, ואחר כך נפתח את השיחה לשאלותכם. אסי, בבקשה.
בוקר טוב לכולם, ותודה שהצטרפתם בהתראה כל כך קצרה. אנחנו ביקשנו לעשות את השיחה הזאת יחד עם מנהלי השותפויות כמובן, כי כפי שאנחנו בדרך כלל נוהגים, אנחנו אוהבים ורוצים לעשות דיאלוג עם בעלי המניות שלנו, אנחנו משתדלים להיות שקופים כל מידע שיש לנו לחלק כמובן עם המשקיעים. אני חושב שזה טוב לכל הצדדים. ולמרות זאת, אני לא חושב שכרגע נוכל הרבה לגלות דברים, משום שגם אנחנו לא יודעים כל כך הרבה דברים אחרים שלא פורסמו. אני רוצה להגיד רק דבר אחד, כי אני רואה את התקשורת ואני רואה את ההתלהמות ואת הכותרות. אם אני מסתכל בהחלטת הרשות כפי שהיא מופיעה באתר הרשות על הגבלים עסקיים, וכל אחד יכול להיכנס ולראות את זה, יכול לראות שהנוסח הרבה יותר רך, לפחות כפי שהצטייר בעיתונים אתמול, של שאילו יש החלטה, מה עושים ואיך עושים. מה שאני קורא פה מהרישה שהרשות הגבלים שוקלת מחדש להוציא קביעה לפי הכניסת דלק גדול לוויתן, הנה הסדר כובל שלא קיבל תישור בית הדין, וכך הלאה וכך הלאה, כל אחד מוזמן לראות. זאת אומרת, אני חושב מה שכן ברור, שאין כרגע, לא הוא יודע, אני חושב, ולא אנחנו יודעים מה הוא הולך לקבוע. לכן, כמובן אני לא מעביר ביקורת, אבל נראה לי שקצת הכותרות והפאניקה היו מאוד גדולים. אני עכשיו אביא את רשות הדיבור לגדעון, שנושא בדגל ויותר מצוי בפרטים, ואחר כך אם תרצו שאלות, כמובן נשמח לענות לך.
תודה, אסי. תודה שוב על ההצטרפות שלכם לשיחה הזאת. אני חושב שחשוב שנשמור את הדיאלוג פתוח ושנעדכן אתכם באירועים כפי שהם מתפתחים. אני רוצה להכניס את האירועים האלה ללוח הזמנים שלהם, גם כדי שתבינו את ההשתלשלות שלהם ואיך בעצם כל המשק הישראלי נתפס בלתי מוכן בהחלטה של הממונה, וגם להסביר מה ההחלטה של הממונה ומה הנפקויות שלה, כפי שאנחנו מבינים אותם, ואיך התהליך אמור להתקדם שוב ככל שאנחנו מבינים אותו, והדברים משתנים משעה לשעה, כך שמה שאני אומר הוא נכון לשעה הזאת שאנחנו מדברים. עד סוף השבוע שעבר, כולל בדיקה שעשינו לקראת סוף השבוע, כולנו היינו לא בתחושה אלא בידיעה של ההסדר שעשינו עם הממונה על ההגבלים ושנחתם על ידינו ב-27 למרץ, שלפיו אנחנו מוכרים את קריש ותנין. זה ההסדר שהולך להיות מוגש בלוח זמנים מאוד קצר לבית הדין להגבלים עסקיים לאישור. זה הקונפירמיישן שקיבלנו, וזה היה המצב שבו המערכת הייתה בו. ולכן כמובן אנחנו במקביל נקטנו בכל התהליכים, ואתם מכירים אותם, לקדם את הפיתוח של לוויתן, לקדם את ההסכמים, גם של הייצוא, וגם long lead items, כל כפי שהוצג על ידינו היה משום שידענו שהמערכת של ההגבלים, אבל גם המערכת הממשלתית כולה מסוכרנת בכיוון הזה. כשאני אומר המערכת הממשלתית כולה, אנחנו יודעים בהחלט שבוועדת החסימים של לוקר, הנושא הזה של ההסדר עם הממונה על ההגבלים קיבל תמיכה של כל הרגולטורים ושל משרדי הממשלה. אנחנו גם יודעים שמשרד האנרגיה באופן ספציפי תמך, ולכן אישור שינוי הגבולות שלמעשה היה תנאי מטלה בהסדר אושר במועצת הנפט, ולמעשה קיימנו את התנאים המטלים. זה היה המצב עד יום ראשון בצהריים. ביום ראשון בצהריים קיבלנו הודעה שאנחנו נקראים לדגל לממונה על ההגבלים ביום שני בערב, ושרוצים לדבר איתנו על ההסדר, אבל לא מוכנים למסור פרטים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו אמורים לשמוע, אבל אנחנו נקראים בעצם למשרד של הממונה. במאמר מוסגר או לא מוסגר, אני חייב לומר שלמיטב ידיעתנו המערכת הממשלתית כולה נתפסה בהפתעה על ידי האירוע הזה, והמידע התחיל לזרום אליהם רק ביום ראשון בלילה, כך שגם במהלך יום שני לא היה ברור עוד מה הולך לקרות. ואנחנו זומנו למשרד של הממונה והיינו שם ביום שני ב6:30 בערב, ושם בעצם קיבלנו את ההודעה של הממונה שלמרות התהליך הארוך שהיה 3 שנים, ולמרות ההסכם שנחתם על ידינו וגובה על ידו לפני 9 חודשים, למרות הכל הם קיבלו החלטה לשקול את הגשת ההסדר לאישור של בית הדין. זה היה הסטטוס שבו הדברים נמצאו ביום שני בערב. אנחנו אחרי ביום שלישי יוצאנו דוח מיידי על העניין הזה. כאשר אנחנו שאלנו את השאלה, הייתי אומר, הבנאלית, מה יום יומיים, מה קרה, מה זה, לא הצלחנו לקבל תשובה מה בדיוק קרה ומה גרם לו לשלסות שינוי כל כך קיצוני בתהליך, שלדעת כולי אלמה היה לפני ההבשלה הסופית שלו. כשאנחנו שאלנו גם שאלה נוספת, האם הוא רוצה לעשות שינויים או יש לו הצעה לשינויים כאלה ואחרים, גם פה למעשה לא שמענו שום תשובה עם רעיונות מגובשים לשינויים. כשאנחנו באנו ואמרנו, תשמעו, אנחנו פה על מנת לשמוע, אם יש רצון לשינויים אנחנו מוכנים לשמוע את השינויים האלה, אבל שוב לא היה בדיוק עם מי לדבר. אני חייב לומר שבפגישה הזאת נובל, שהשתתפה כמובן בפגישה, הציגה עמדה שעולה בקנה אחד עם העמדה של נובל בת כל התהליך הזה, לרבות פרס ריליס שיצא הלילה מנובל, שבו הם אומרים חד משמעית, יש כאן שינוי בהסכמות, יש כאן פגיעה קשה בוודאות, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, ואנחנו שוקלים את כל ההליכים שעומדים לרשותנו, לרבות הליכים שהם ייחודיים לנובל של בוררות בינלאומית. הדברים נאמרו בפגישה אצל הממונה. בבוקר אתמול קיבלנו בעצם הודעה בטלפון, אחרי זה גם פרסמו את זה באתר שלהם, שלמעשה בעקבות הדיון שהיה, הם למעשה החליטו, קודם זה היה לשקול, קראתי, הם החליטו לא להגיש את ההסכם הזה לאישור, והם עכשיו שוקלים בעצם להחזיר אותנו ל-2011, שזה היה state of mind שלהם, שאז הם שקלו בעצם להוציא את הקביעה לפי הכניסה של דלק ונובל לוויתן, יסדר כובל. זה היה ההודעה שהם הוציאו בשנת 2011, שהחלה בעצם את התהליך מולה. והוצאנו כמובן על זה גם כן דוח מיידי. עכשיו, אין ספק שקרה כאן אירוע מאוד משמעותי, אבל צריך להבין שהאירוע הזה תפס את משרדי הממשלה לא מוכנים, ואת משרדי הממשלה נחושים לראות, וזה מה שאנחנו מזהים, איך מתכללים את האירוע הזה, זו מילה חדשה, מתכללים את האירוע הזה, מתאמים בין הגורמים השונים איזשהו פתרון בלוח זמנים קצר. כי ה-good news הוא שיש הכרה מלאה במערכת הממשלתית והרגולטורית לחשיבות האדירה של פיתוח לוויתן במועד, שזו משימה שלקחנו אותה על עצמנו. והמשמעות היא כלכלית כמובן, היום מודיעים על ירידת מחירי התעריפי החשמל, אם אני לא טועה, כמעט ב10%, 9.8%, אם הבנתי נכון, כולם מבינים שזה רק בזכות הגז, כולם מבינים שהשרידות של חברת חשמל מתאפשרת, השרידות הכלכלית, רק בגלל מחיר, בגלל הגז, כולם יודעים שיש חשיבות אדירה לייצר יתירות אסטרטגית של פיתוח מאגר נוסף וחיבור של צנרת נוספת בצפון רק בגלל לוויתן. כולם מבינים את ההכנסות, ומי שקורא את הדוח של פיץ' וסוכניות הדירוג האחרות רואה שהגז מופיע שם כמרכיב משמעותי בחוסן הכלכלי של מדינת ישראל. כמובן, ההפרטה של משק החשמל והיכולת של תחנות כוח נוספות לקום בזכות הגז הנוסף, וכולם מבינים גם שתמר ללא תוספת של לוויתן בלוח זמנים קצר לא תהיה מסוגלת לספק את הדרישות ואת הביקושים במשק הישראלי, בגלל העובדה שהקפסיטי שלה למעשה מנוצל עד תום, ובשנה שעברה בסוף 2013 כבר היינו עדים למספר מקרים שבהם לא הספקנו לספק את מלוא הביקושים, וזה עוד לפני כניסה של דליה ולפני כניסה של צרכנים נוספים למעגל הצריכה של הגז הטבעי. ולכן הקריטיות של לוויתן מוכרת וידועה לכולם. כך שמאוד יכול להיות שהתהליך הזה הוא תהליך שבו הממונה בעצם מנסה לקבל גיבוי רחב של גורמים נוספים בממשלה. עיין ערך מכתבו של אבי ליכט שדיבר על זה שחשוב שתהליכים חשובים כמו לוויתן יהיו תהליכים שתהיה סביבם למעשה, הייתי אומר, חבירה של כל הכוחות הרגולטוריים והממשלתיים. אבל יש פה נדבך נוסף, הוא נדבך שאני חושב ששמעתם עליו גם בתקשורת, והוא הנדבך של האפקט המדיני. לאור העובדה שאנחנו היינו במסע ומתן מתקדם, ועדיין במסע ומתן מתקדם, לייצא גז מלוויתן גם למצרים בהסדר בבול ביג'י וגם לירדן, זה מרכיב אסטרטגי מאוד מאוד חשוב, שלא רק שיש עליו הכרה בירושלים, אלא לא פחות חשוב מזה, הכרה ותמיכה אקטיבית מאוד על ידי הממשל האמריקאי. ולכן אין לנו ספק, ואני אומר את זה באנדרסטייטמנט, שהממשל האמריקאי יראה במה שקרה דבר שצריך לפתור בלוח זמנים קצר, בגלל האינטרסים המדיניים של הממשל האמריקאי. ולכן האנגל בעצם האמריקאי הוא כפול, פעם אחת נובל והמעמד שלה כמשקיע הזר הגדול ביותר בישראל, עם היכולות המשפטיות שנגזרות מהעובדה שזה משקיע זר שמשקיע בישראל, ובנוסף הממשל האמריקאי בגלל ההשלכות. ואני חושב שההכרה הזאת בירושלים של החשיבות של לפתח את לוויתן as soon as possible, החיזוק שמגיע מהשותפים האמריקאים שלנו, כל אלה יוצרים מכפיל כוח ויוצרים את הדינמיקה שאנחנו נמצאים כרגע בעיצומה, לנסות ולמצוא פתרון שיאפשר לנו להתגבר על הבמפ הזה שבדרך ולקדם ולהתקדם לפי התוכניות שיש סביבם למעשה הסכמה לאומית. בהקשר הזה ראש הממשלה קיבל אתמול החלטה והיא פורסמה למנות את יוג'ין קנדל, שהוא יושב ראש המועצה הכלכלית במשרד ראש הממשלה, כמי שיהיה המבוגר האחראי שינסה בעצם לרכז את הפתרון. ואנחנו בהחלט מברכים על הדבר הזה, ואנחנו נשתף פעולה כמובן עם כל תהליך שהוא תהליך פוזיטיבי שמנסה להביא את הנושא הזה לכדי פתרון. זה איפה שאנחנו נמצאים. אנחנו כמובן לא קיבלנו שום החלטות כאלה או אחרות, הדבר הזה הוא טרי ואנחנו עוקבים אחריו, ומי שרואה אותנו אנחנו מסתובבים ומתראיינים ונפגשים עם כל הגורמים, ואנחנו בהחלט רוצים לראות איך אפשר להביא את העניין הזה לפתרון. אני חושב שגם אצל הממונה על ההגבלים, ההחלטה שלו, כפי שאסי ציין, היא החלטה שבה הוא שוקל למעשה לקבוע את הקביעה, זה כפוף לשימוע, עוד לא נקבע מועד לשימוע, אבל יקבע מועד לשימוע, ואני מניח שזה יהיה לקראת אמצע סוף ינואר, בגלל, לפחות בכל מה שקשור לנובל, בגלל החגים אצלהם, והצורך של אנשים להגיע. ובתקופה הזאת אנחנו כמובן נעשה מאמץ ניכר על מנת לפתור את הבעיה, ואולי לצאת ממנה במובן מסוים בצורה כזאת שתהיה אולי לכידות גדולה יותר בקרב המערכת הממשלתית שתאפשר לנו לקדם מהר ככל שניתן את הפיתוח של לוויתן. אז אנחנו בהחלט לא מאבדים קשר עין עם המטרה הסופית למרות מה שקרה. הערה אחת נוספת שיכולה להתחבר גם לראייה שלנו האזורית, זה ההתפתחות בקפריסין. כפי שאתם יודעים, הקידוח של E&I בקפריסין הוכרז כקידוח יבש. לאור זאת, יש לי תחושה דז'ה-וו, we are the only show in town בקפריסין, וכיות וזה המצב, הקפריסאים גם מסתכלים עכשיו בבחינה מאוד, מאוד קרובה על אפשרות לחבר את קפריסין בלוח זמנים קצר למצרים, כמובן שביחסים בין קפריסין למצרים אין סוגיות גיאופוליטיות שקשורות ליחסים בין ישראל למצרים, ולכן יש כאן עוד אלמנט שיכול בהחלט לקדם את הפיתוח של קפריסין במקביל לאירועים שקורים בישראל. אני חושב שאלה בעצם העדכונים שרצינו לשתף אתכם בהם, וככל שיהיה צורך אנחנו כמובן נקיים שיחות נוספות, ואנחנו כרגיל פתוחים לשמוע שאלות ולהשיב עליהם בזמן אמת, ואנחנו כרגע נפתח את הדיון למספר שאלות. לוח זמנים שלנו קצר, אז נוכל לענות רק על מספר שאלות ספור.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. שאלה ראשונה, אלה פריד, בנק לאומי.
בוקר טוב. שתי שאלות, אחת פרוצדורלית ואחת עסקית מהותית יותר. הפרוצדורלית מתייחסת לתהליך. מכל הפרסומים האלה, ואולי זה איפה שהוא מופיע בדוחות ולא הבחנו, לא ברור האם העילה של הממונה על הגבלים בעצם בכל התהליך הזה, זה הטענה שבזמנו הכניסה ללוויתן לא לופתה ביתר מההגבל העסקי לפני הקידוח. השאלה אם התהליך הזה החל מיד עם התגלית, או שבעצם, כאילו, והוא נמשך כבר כל כך הרבה שנים, או שבעצם היה איחור מהותי בתחילת התהליך הזה.
טוב, אני לא אחזור על כל הטענות, אבל אין ספק שהטענה המרכזית שלו בהסדר הכובל היא העובדה שלפני שנכנסנו ללוויתן היינו צריכים לכאורה לטענתו לקבל אישור מהממונה על ההגבלים. הבדיקה המשפטית שאנחנו עשינו אז, וזו עמדתנו המשפטית הנחרצת גם היום, ואמרנו אותה אין ספור פעמים, שהסיטואציה לא חייבה אותנו בשום דרך ואופן לקבל אישור מרשות ההגבלים. זו טענה שלנו, אבל הטענה הזאת לא מנותקת מאירועים שגם היו. באירועים שהיו, ואני אומר את זה בלי להרחיב, רשות ההגבלים הייתה מודעת לחלוטין לעובדה שאנחנו נכנסים ללוויתן, כשנכנסנו ללוויתן ובסמוך לאחר שנכנסנו ללוויתן, כאן הכל היה גלוי וידוע, לא רק בגלל שאנחנו חברה ציבורית, אלא אנחנו יודעים שהם ספציפית ידעו מזה, ולא אני מדבר על משרד האנרגיה, כמובן, זה goes without saying, כשנתנו לנו כולנו את הרישיון, אני מדבר על רשות ההגבלים.
כן, 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 ברור.
הייתה מודעת לזה, ולכן הטענה הזאת היא טענה מאוד חלשה, הם מנסים להתעלות בה כדי לעשות סדר במשק, כפי שהם רואים אותו, ולייצר תחרות.
אבל היא בעצם, סליחה שאני מצמצמת את זה לדיון החוק, אני לא יודע, אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, התקנותי, אבל בעצם היא העילה לכל המעורבות האקטיבית.
היא התירוץ, הייתי קורא לו, בסדר,
היא התירוץ. היא העילה הפורמלית.
כן, היא התירוץ.
ואם יוכח נניח, כי בעצם...
אלא, רגע שנייה. אלא, זו, אני אומר שוב, זה לגבי הנושא של ההסדר הקובל, אבל בוא לא נשכח, אנחנו מונופול, ולא בוא נשכח שלממונה על ההגבלים יש כלים נוספים, שהם לאו דווקא בהקשר הזה להטיל מגבלות כאלה ואחרות מעקב העובדה שאנחנו בסטטוס של מונופול. שאין מה לעשות, זה המצב, זה סטטוס, זה לא עבירה להיות מונופול, זה סטטוס.
לא, זה מונופול טבעי גם כרגע.
כן, שזה שבו אנחנו נמצאים. ולכן אנחנו לא באים לריב עם השומר. אנחנו בסך הכל רוצים להגיע כאן למצב שבו אנחנו נוכל לאורך זמן לבסס פיתוח עם עתיר השקעה ולהפיק את הגז. אז העילה או התירוץ, כמו שאני קורא לו, היה מה שאמרתי, כן? אבל ברור לגמרי שבחוק ההגבלים העסקיים, וגם בחקיקה אחרת, וגם בחוק הריכוזיות, וגם בשינויים שעכשיו חושבים לעשות בחוק ההגבלים העסקיים, יש כל מיני כלים לרגולטורים בארץ, ולכן בסופו של דבר להגיע להסכמות עם הרגולטור, זו המדיניות שלנו מקדמה דנה, והיא מדיניות נכונה.
אוקיי, תודה. והשאלה העסקית, עד כמה שניתן לפרט, האם הדבר הזה בעצם לא גורם נזק מהותי למסע ומתן, כי הלקוחות במצרים, לפחות מסופי ההנזלה שם, הם די לימודי סבל ומהפכים, ושאלה אם זה לא מסב נזק מהותי בניהול העסקי השוטף. לא, ברור שזה, השאלה היא בעצם יותר עד כמה, לא שיש להם הרבה אלטרנטיבות, אבל עד כמה זה יכול, נגיד, להזיק ביכולת שלכם להגיע איתם להסכמים ובאמינות שלכם וכו'.
אלא, האירוע הזה הוא מה שנקרא, הוא קורה as we speak, כמו שאומרים, והוא גם חי, או טרי יותר נכון. לכן אני גם פיראתי את לוחות הזמנים כדי להכניס את כולכם ללוחות הזמנים שאותם אנחנו חיים. ולכן מוקדם מדי לשפוט את התוצאות שלו ואת ההשלכות שלו. אנחנו שומרים את כל הדברים שקורים גם בהיבט של המימון וגם בהיבט של המסעים ומתנים וגם בהיבט של החלון של 2018. אנחנו שומרים את הכל פתוח ורלוונטי וחי, כאשר כמובן בשלב מסוים נצטרך לעשות הערכת מצב ולקבל החלטות. נכון לעכשיו לא התקבלו שום החלטות ולא התקבלו שום מסרים מהצדדים האחרים שאנחנו איתם בקשר, שמשנים את תוכנית העבודה שלנו. Having said that, אנחנו צריכים לעשות מוניטורינג לתהליך. אני לא מנסה להמעיט במה שקרה, ולכן תיארתי תיאור מלא, אבל אני כן מנסה לדייק בעובדה שעדיין מוקדם לדעת את ההשלכות, ומשימתנו כהנהלה אחראית, כפי שעשינו בהרבה אירועים שכולכם, רובכם עברו איתנו במהלך השנים האחרונות, זה לנהל את האירוע באופן הזה, שבסופו של דבר לא יסיט אותנו מהמטרות האסטרטגיות.
טוב, תודה רבה ובהצלחה.
תודה.
שאלה הבאה, דרור מילר, GSE.
היי, שלום לכולם. אני רוצה להבין פה משהו אחד. דיברת, גדעון, על עובדה שבסך הכל מדובר באיזושהי החלטה שהממונה חוזר בו מאיזשהו פשרה שהוא מגיע איתכם, ואתה טוען הסיפור הזה של ההסדר קובל מ-2011 הוא עניין קלוש שאין לו שום השפעה, אז אני לא מצליח להבין את הפער פה בין אירוע של לכאורה או טכני למשהו שנתפס עם משמעות מאוד גדולה. אם סך הכל אנחנו מדברים על משהו שלטענתכם הוא ממילא קלוש. ושאלה שנייה, האם במהלך התקופה הזאת ביקשתם פטור מזמני מהסדר קובל או איזשהו מנגנון, ואם לא, למה לא ביקשתם במהלך התקופה הזאת?
טוב, אני כנראה לא הסברתי את עצמי כמו שצריך, כי ממש לא אמרתי את מה שאתה אמרת. האירוע הוא אירוע משמעותי, ואני אמרתי את זה, אני חושב, אין ספור פעמים במהלך החצי שעה האחרונה. האירוע הוא משמעותי, ואני לא מנסה לגמד את האירוע. מה שאני אמרתי, או עניתי לשאלה של אלה, מהי הסיבה המשפטית? ואני אמרתי שהסיבה המשפטית, או התשתית, יותר נכון, המשפטית, שהתניע את התהליך ב-2011, לעניות דעתנו על פי עצה שקיבלנו מעורכי דיננו, התשתית המשפטית הזאת היא קלושה לאור העובדות שהיו ידועות לכולם. זה שהתשתית הזאת שימשה בידי הממונה להתניע תהליך עם נפקויות משמעותיות, אלה שני דברים שונים. ולכן אני מאוד דייקתי, וזו התשובה. עכשיו, לגבי התהליך going forward, תהליך going forward ומה שיהיה צפוי ממנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נראה לאיפה הדברים האלה מתפתחים. אנחנו דרך אגב, כל המסעים ומתנים שלנו נעשו באישור ובידיעה של הממונה על ההגבלים. ממונה על ההגבלים גם מקבל מאיתנו מידע מלא ללא שום קשר על החוזים שלנו, וגם על המסעים ומתנים שלנו שפתחנו בלוויתן לייצוא, זה נעשה באישור שלו, כך שאנחנו מבחינה משפטית, המשפטית עבדנו בידיעה מלאה ולפי כל האישורים הדרושים.
מה הסנקציות, מה המשמעות של הכרזה לסדר כופה מבחינת הסנקציות שאפשר להטיל עליכם, אם בכלל?
אנחנו לא ניכנס לזה, כי גם כאן יכול להיות מגוון של דברים, הפרדות כאלה ואחרות, זה לא מצב שלוקחים לך את הנכס.
אני גם מבקש, יש לי בקשה, יש המון נשים משתתפים, אז אני מבקש כל אחד שיגביל את עצמו בשאלה אחת, אחרת נבלה פה את כל היום.
מאה. אז
תודה רבה. בוא נעבור הלאה.
שאלה הבאה, איתי דיין, פסגות.
בוקר טוב לכולם. רציתי לשאול, האם הסיטואציה הזאת מעכבת את האפשרות של תמר לחתום ממצרים על החוזה ש... אפשר היה להבין שאולי עשוי להיחתם כבר ברבעון הראשון של השנה הקרובה, ובאותו הקשר, עם כפריסין, עם בלוק 12, עשוי להוות מקור אחר לאותם חוזים עם BG או עם UFG. תודה.
איתי, אני חושב שהשאלה היא כמובן שאלה טובה, אבל אני חושב שמוקדם מדי להתייחס לדברים האלה. מה שאני אמרתי קודם זה שאנחנו משמרים את כל התוכניות שלנו חיות, ולכן אנחנו לא עושים שום שינוי באף אחת מהתוכניות, לרבות לגבי תמר ולגבי ההסכמים במצרים. אני כן ציינתי את האופציה שנפתחה לקפריסין, שגם עליה אנחנו דיווחנו וגם עליה דיברנו, כאופציה נוספת. והאופציה הזאת היא כמובן קיימת, ואפשר גם אותה להוביל למקומות כאלה ואחרים. אבל מעבר לזה, ומעבר לעובדה שאנחנו עדיין משמרים את כל האופציות שעבדנו עליהן, אין לי כרגע מה להוסיף.
אבל ברשותך, גדעון, רק לחדד לגבי בלוק 12, עוד קודם לכן, עוד לפני הפרשה הנוכחית, הוא היה פוטנציאל לייצוא למצרים, שלא על חשבון החוזים שהם נמצאים תחת מכתבי כוונות כיום. האם זה המצב? לזה התכוונת שזה אופציה במה שדיברת הבוקר?
אמרתי שהאופציה של מצרים הייתה רלוונטית כל העת, כמו שציינת, לגבי בלוק 12. כמובן שאם יהיו שינויים אצלנו, אז אנחנו מכירים די טוב את השותפים בבלוק 12, אז אנחנו נדבר איתם, ואנחנו נראה איך אנחנו בעצם בונים את הסינרגיה הנכונה בין מה שקורה בישראל לבין מה שקורה בקפריסין.
תודה רבה ובהצלחה.
שאלה הבאה, מירב שרוני מלאומי פרטנרס.
בוקר טוב. שאלה קטנה לגבי הפרוצדורות, דיברתם על זה שההחלטה שהתקבלה אתמול כפופה לשימוע, אז רק להבין מה זה אומר, האם השימוע הזה ענייני או שהוא בעצם רק חותמת גומי לתהליך, וגם ההתייחסות למשרד ראש הממשלה, שלפי ההבנה שלי אין לו סמכות על הממונה על ההגבלים, אז מי כן אחראי על הנעת תהליכים לבחינת ההחלטה הזאת ו... ובדיקה שלה, האם זה בהכרח אומר שאתם תצטרכו למכור את אחד המאגרים או שזה...
הכל, השאלות קצת מורכבות, אבל בואו ניקח אותן אחת אחת. א', לגבי השימוע הענייני, לא יעלה על הדעת ששימוע לא יהיה ענייני, וששימוע לא יתייחס לעניינים שיועלו בו.
בפני
התשובה,
מי
כמובן.
הוא? בפני מי השימוע?
השימוע הוא בפני הממונה, ואחרי השימוע הממונה צריך להחליט האם הוא קובע את הקביעה לגבי הסדר כובל, ואז כמובן פתוחה הדרך בפנינו לפנות לבית הדין. כך שמדובר כאן על תהליך. אז זה בהיבט הזה. לגבי השאלה השנייה שלך, לגבי ראש הממשלה והמעמד של יוג'ין, אז את צודקת, אין לו מעמד פורמלי, ואני חושב שזה הכוח שלו, שאין לו מעמד פורמלי. הרי לא משנים את חוק ההגבלים. חוק ההגבלים קבוע, והסמכויות של הממונה קבועות, אבל... וזה דרך אגב עולה בקנה אחד גם עם המכתב של אבי ליכט, כיוון שהאירוע של לוויתן הוא כל כך משמעותי למשק הישראלי, מחפשים כאן מבוגר אחראי שמסוגל בסמכות שלו, המוסרית נקרא לזה, או בסמכות שנגזרת מתפקידו והמקום שבו הוא יושב, וליוג'ין יש גם סמכות מקצועית אישית, זה לא רק העובדה שהוא הסמכות הכלכלית הבחירה במשרד ראש הממשלה, אני חושב שאלה הדברים שנותנים לו את הכוח ואת היכולת להביא את כל האנשים סביב השולחן, ולייצר פה פוטנציאלית פתרון שיהיה מקובל על כולם, ושלא רק יפתור את הבעיה הזאת, אלא גם ייתר בעיות נוספות, שאחרת אולי היו צצות במהלך הדרך. תודה, אני מצטער, אבל יש לנו עוד מקום לעוד שאלה אחת, אז תריבו ביניכם.
אוקיי, שאלה אחרונה, גלעד אלפר מאקסלנס, בבקשה. גלעד?
הלו, הלו. הלו.
שומעים, שומעים.
יופי, בוקר טוב. השאלה שלי זה לגבי הסיפור, האפשרות שהפשרה שתהיה בסופו של דבר, זה לא מי יודע מה הפשרה, אבל שיאלצו אתכם למכור את תמר. השאלה היא, א', כמה, אתה יודע, בהנחה התיאורטית שדבר כזה קורה, האם מדובר על תהליך ארוך מאוד, ואני מניח שכן, וב', האם במקביל לתהליך מחירה של תמר, אפשר להתחיל גם לפתח את לוויתן ולחתום על חוזים? האם הדברים האלה יכולים לקרוא ביחד, או שיש איזושהי סיבה שהם לא יכולים לקרוא ביחד? זה הכל.
התשובה תהיה קצרה, האופציה הזאת כרגע לא נמצאת על השולחן.
לא נמצאת על השולחן. טוב, תודה.
אין שאלות נוספות. אני מחזיר את רשות הדיבור למר ברצל, לדברי סיכום. מר ברצל, בבקשה.
אוקיי, תודה לכולם. אני מניח שלא הצלחנו לענות על כל השאלות. אז איך שאומרים תמיד, הקווים פתוחים ואתם יודעים את הטלפונים, אז אתם מוזמנים להתקשר, ומה שנוכל לענות נענה, ואם יהיה לנו מה להודיע, נודיע, ואם נצטרך לעשות שיחת ועידה נוספת, נעשה, כך שאנחנו נשתדל מאוד לשמור על קו פתוח עם כל המשקיעים, כי אני מניח, בכל החברות הציבוריות שלנו יש אלפי משקיעים, וכולם רוצים לדעת, ונשמח לשתף אתכם בכל מה שאנחנו יודעים, אז תודה לכולם ויום טוב.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של דלק קידוחים, אבנר וקבוצת דלק. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.